שלום עליכם, ערב טוב ומבורך. טוב. מוצאי פורים, אני מבקש ככה לפחות פעם אחת בתוך הפרשיות שהקפדנו שלא לחרוג מהדברים האחרים, אבל פעם אחת בכל זאת קצת ארבע פרשיות, משהו אחד, אולי בשבועות הקרובים גם קצת נוכל להתחיל להתכונן קצת לפסח. הפרשה שלנו בשבוע הקרוב בתוך ארבע פרשיות היא פרשת פרה, הפרשה השלישית בארבע פרשיות. השבת הייתה הפסקה בין זכור לבין פרה. זה הכלל, זה הכלל בארבע פרשיות. יכולות להיות הפסקות בין פרשה ראשונה לשנייה ובין שנייה לשלישית. אין הפסקה בין פרשה שלישית ופרשה רביעית. תמיד פרשת פרה ופרשת החודש. פרשת החודש היא לעולם סמוכה או ראש חודש ניסן כמו השנה, או סמוכה לראש חודש או ראש חודש. ופרשת פרה תמיד תהיה צמודה לפרשת החודש. בין שלישית לרביעית לא יפסיק. למי ששוכח, הסימן שמופיע בירושלמי הוא ארבע כוסות. גם בארבע כוסות יש את אותו דין, יש ארבע כוסות, בין כוס ראשונה לשנייה יש הפסקה אוהו ארוכה מאוד. כוס ראשונה זה קדש, והכוס השנייה זה בסוף המגיד. זאת אומרת, כל החלק הזה הוא הפסקה בין ראשונה לשנייה. בין שנייה לשלישית גם כן יש הפסקה גדולה מאוד. זה כל הקדק, זה כל הרחצה ושולחן עורך וכל מה שיש בסעודה. ובין שלישית, בין הכוס השלישית שהיא הכוס של ברכת המזון והכוס הרביעית, אין הפסקה. בין שלישית לרביעית אסור לשתות או לאכול באמצע. זה האפיקומן, הכוס השלישית. אז כלל ידוע, בין שלישית לרביעית לא יפסיק. בפרשיות, בכוסות, וואו, שר כוח. כוס חמישית. כוס חמישית. רביעית. והבאתי. זה הכוס של... והבאתי. והבאתי. עולם שהכל נהיה במהרות. ממש והבאתי, וזה טוב אפילו. אז... אם כוס של אליהו זה כל כך טוב, חבל שלא שותים. סתם פספוס. אז בין שלישית לרביעית לא יפסיק, זה פרשת פרה והחודש. אבל בין זכור לפרה, גם אם יש הפסקה, זה לא כמו בין שקלים לזכור, כי ההפסקה היא איכשהו פורים. כלומר, גם כשיש הפסקה, פורים נכנס שם באמצע, בין זכור לפרה. ואני רוצה לעסוק גם בפרשת זכור וגם בפרשת פרה, כדי קצת ככה לגעת טיפה בארבע הפרשיות, אבל כמובן להתחיל מהדברים של השבת הקרובה, מפרשת פרה. אני חושב שלא צריך להסביר לגבי שלוש מהפרשיות מה הן עושות בקריאת התורה שלנו בחודש אדר. מאוד הגיוני. בראש חודש אדר משמיעים על השקלים, דיברנו על זה יותר מפעם אחת, מסכת שקלים, משנה מפורשת, עזרת השם, יבנה המקדש במהרה, ונראה את זה בצורה ממשית. חודש אדר הוא חודש, אם ניכנס רגע לראש של יבנה במהרה בימינו, חודש אדר הוא חודש של מגביות. מי שלא רוצים שיברחו מהבית. בחודש אדר לא בורחים ממחצית השקל, זה קוזקים. וזה מתחיל בראש חודש אדר, וזה, אילו היינו מרגישים את זה, לא צריך להסביר לנו שקוראים פרשת שקלים בערב ראש חודש אדר. כי כל העניין הוא משמיעים על השקלים. אז איפה הוא משמיעים על השקלים? בבית הכנסת, בקריאת התורה. אגב, אני רק רוצה להזכיר שישנה דעה בחז"ל שבארבע הפרשיות הללו לא קוראים כמו שאנחנו רגילים פרשת שבוע פלוס כמה פסוקים של פרשת שקלים. ישנה דעה שהפרשה הנקראת היא שקלים. אין פרשת שבוע. אחרי זה מסתדרים עם הזמנים. זה לא יתקבל להלכה, בכל המנהגים. אבל שצריך להבין את המהות, כלומר אלה הפרשות המהותיות, ומהותי לזמן. אז את שקלים לא צריך להסביר לנו. ודאי לא, אחרי שחזל לימדו אותנו, סיבה נוספת לקריאת פרשת שקלים, שמחברת אותנו לאדר ולפורים, איך אומר המן? ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה. חזל לימדו אותנו את היסוד הגדול, אמר לו עם הקדוש ברוך הוא לישראל, הקדימו שקליכם לשקליו של אותו רשע. תקדימו את השקלים שלכם, הרעיון הוא גדול מאוד, הקדימו את המחצית השקל, את הקשר בין אחד לשני ובינינו לבין הקדוש ברוך הוא. לא צריך להסביר מה עושה פרשת שקלים באדם. מה עושה פרשת זכור לפני פורים? די לא צריך להסביר. זכור את אשר עשה לך המלאק. מה עושה פרשת החודש לפני ראש חודש ניסן? ודאי לא צריך להסביר. כי לפני ראש חודש ניסן קוראים את החודש הזה לכם, ראש חודשים. מה עושה פרשת פרה? מה היא עושה פה? איך היא נכנסה? איך היא קשורה? ההסבר המופיע בחז"ל, הירושלמי מעריך בו, אבל הוא מופיע גם בגמרא שלנו. ההסבר המופיע בחז"ל הוא שצריך להקדים את הטהרה לקורבן פסח. שיבואו לקורבנות, שיבואו לחודש ניסן, שיבואו טהורים. זה חשוב מאוד, אבל זה לא מסביר את הכל. כי הטהרה של פרה אדומה היא טהרה מאבי אבות הטומאה, היא טהרה ממוות. היא יסוד כללי שצריך להבין מה הוא עושה כאן, בהקדמה. למה הוא בכלל? אפשר לשאול את זה אחרת. הפרה שייכת לחלק של פסח או לאיסרו חג של פורים? מה זה בא? לפי מה שאמרנו עכשיו, זה הקדמה לקורבן פסח. אגב, חז"ל שואלים, הרי כשהקימו את המשכן במדבר בראש חודש ניסן, בבית בניסן נטהרו באפר פרה אדומה. אז היה צריך שקודם כל יקראו פרשת החודש, ואחרי זה שיקראו פרשת פרה. הירושלמי עונה, אלא שאמרו להקדים טהרה להחודש. נדמה לי שכשנעמיק קצת יותר, יש חיבור עצום. פרשת פרה היא הפרשה הראשונה הנקראת בין פורים לפסח. פורים זה ה-30 יום שמתחילים לשאול ולדרוש קודם החג. את ההתחלה של השאלה והדרישה קודם החג מתחילים בסעודת פורים. סעודת פורים מתחילים לשאול ולדרוש 30 יום קודם הפסח. סובך קצת להתחיל לשאול ולדרוש בסעודת פורים בהלכות פסח, אבל זו הלכה חשובה מאוד, ניכנס אליה בהמשך. והקריאה הראשונה שקוראים במעבר בין פורים לפסח היא קריאת פרשת פרה. כדי להיכנס להבנת פרשת פרה, אני רוצה לקרוא מחדש את ההפטרה שקראנו בשבת שעברה, את הפטרת פרשת זכור. את ההפטרה. פרשת זכור, כולנו זוכרים אותה. פרשה קצרה מאוד, דאורייתא, זכור את אשר עשה לך המלאק. אבל ההפטרה של פרשת זכור היא גם ההפטרה שבאה בשבוע שבו יחול פורים. אני רוצה לחזור פעם אחת לקריאה לא בתוך, אבל נדמה לי שהחיבור בין פרשת זכור כפי שהוא מוסבר בהפטרה לבין פרשת פרה ייתן לנו ראייה אני חושב מופלאה על ארבע פרשיות, על ההכנות לפסח ועל איך ממשיכים את פורים. יש לפורים בעיה, פורים הוא מאוד מאוד חזק, אבל כל דברי המשורר, פורים לנו שכח את הכל, והרבה מאוד פעמים קשה לדעת מה לוקחים מפורים. אני מבין מה לוקחים מפסח. מפסח לוקחים חירות, מפסח לוקחים, מה לוקחים מפורים, מהי הנקודה, ושם מתחילים ה-30 יום של קודם הפסח. אני רוצה להיכנס לכל, קודם כל מהפטרת פרשת זכור, אחרי עיון מחדש קצת בהפטרה של פרשת זכור, חשבנו עליו ביחד ככה בשבוע האחרון בליל פורים במגדל וקצת יותר, אחרי עיון מחדש בהפטרת פרשת זכור, להיכנס ממנו לפרשת פרה. הפטרת פרשת זכור בחומשים שלפנינו, איפה היא נמצאת בחומשים לפני כולם? בסוף שמות או בסוף שמות? בסוף ספר שמות מופיעה הפטרת פרשת זכור. שיש לו תנ"ך, זה בשמואל א', פרק ט"ו. נדמה לי שאם נשאל, בלי להיכנס עוד להפטרה, שאלה ראשונית, ככה בשליפה, מה היה חטאו של שאול בסיפור עם אגג והצאן? שהוא מה? במילה אחרת? שהוא מה? כלומר, ריחם. זאת התשובה הקלאסית ששגורה בפינו, ולכאורה היא אמיתית, כי כתוב בפירוש בפסוק ששאול והעם חמלו על אגג ועל הצאן. אני רוצה לפני קריאת ההפטרה, ולא נראה את כולה אלא רק כמה נקודות, זה פרק מכונן, זה אולי אחת הפרשות המכוננות ביותר, ולא ללמוד אותה זה פשוט פספוס עולם. אני רק רוצה לומר דבר שמחילה אם הוא נשמע אפיקורסי. לא יכולה להיות, במחילה שאני אומר את זה כל כך חריף, איוולת גדולה יותר מהמחשבה ששאול ריחם על הגג. איך אני מעיז להגיד את זה? מספר המקרא ששאול המלך הורג את כל העמלקים מיונק ועד איש שיבה. תינוקות, זקנים ופלגים, תינוקות בימיקתם. זה דבר לא יאמין. והוא ריחם על מי? על המפלצת. אתם באמת קונים את זה? אם זה נכון, אז איך הילדים אומרים פוס, אני לא שותף יותר במשחק, אין לי ולמוסר הזה שום דבר. ראיתי מישהו שאומר לויאליות של מלכים. תחליפו את הגג באיזושהי דמות שאתם רוצים, כל רב מחבלים מרצח מהדרום הוא תינוק לידו. כל אחד כזה שעכשיו עוסק בלמגר אותם, כל השיעור לרפואתם ובעזרת השם לשלומם של אחינו בדרום עכשיו. על מה מדובר? מי זה הגג? עליו שאול ריחם? כלומר, הוא לא ריחם על אף תינוק וריחם על הגג? תמיינו לעצמכם, כל אחד שידמיין לעצמו, אני יודע מה, את המפלצת, את הרייך שהוא יכול לראות בפניו. זה הגג. אחר כך לי סיפרו, לא בגן, כי אני לא רוצה להאשים, באיזשהו שלב זה נכנס לי על הבא המשונה הזה, ואני חי איתו כל הזמן, מה באמת עיוור את זה. סיפרו לי שהוא ריחם העם, ריחם על הצון, באמת עם צמחוני, מאוד יפה, לא על היונקים, לא על אנשי הסביבה, אלא על הצון. יש כאלה עם בעיה כזאת, גם אז אני כבר הייתי פוס, אבל זה לטיפול, אבל זה שטות, כי לא כתוב שהם חמלו על הצאן, כתוב שהם השאירו את ראשית הבקר ואת ראשית הצאן. זאת אומרת, הם המיתו את כל הצאן. זה רחמים מאוד סלקטיביים. הם השאירו את ראשית הבקר והצאן, אגב, למה? למען זבוח להשם אלוקיך. נו, נו, אז הצמחונות זזה הצינה. אז מאיפה בא לנו הרעיון הזה שריחמו שם? כשברוך הוא מצווה להרוג את כל המלהיקי, ושאול מסתבך עם, עם, עם אחמדינג'אד, עם אגג, זה מסובך לך? זה לא מה שכתוב, זה לא יכול להיות מה שכתוב. נו, אז מה כן? הרי מה לעשות, בדיסק שלנו זה ככה, לא? מהגן, דוק. אצלנו בדיסק, זה הסיפור. היא הגג חמוד, שמואל נורא נורא קשוח ומשסף את הגג. ממש, נורא. זה יום אחרי כל היונק, את זה איך אתה מבין, את היונק והיא סבא איך אתה מבין. את הגג איך הרגו, איך אתה מבין. בן לדן תינוק שלו. הרגו את הגג, אתה לא מבין. איך לא הרגו את הגג, אתה לא מבין. העניין עם הצון בכלל? אז מה היה פה? אז מה היה אחר? אז מה היה העניין? יש לכם את ההפטרה? בואו נקרא קצת את הפסוקים. הפטרה אגב, כלל גדול. שכחנו, כי בסיבוב האחרון לא עסקנו בהפטרות. פעם למדנו הפטרות ככה יותר בנחת. להפטרה יש כלל גדול, למה בכלל תקנו הפטרה? הפטרה היא דברי נביאים במילי דדה מילה, בדברים הדומים לפרשה. כדי להסביר את רעיון פרשת זכור הביאו הפטרה. לא מפני שיש במקרה סיפור שבו יש המלאק. אתה רוצה להבין את זכור? בהפטרה. אני רוצה להבין את זכור, מה היה בהפטרה? אז ובכן נראה מה היה בהפטרה. ההפטרה מתחילה בכה אמר השם צבאות פקדתי, נכון? ולכן ברשותכם אקרא פסוק אחד לפניכם, שלא מופיע אצלכם בהפטרה, הוא פסוק אחד קודם, פרק תדבר פסוק א', ההפטרה מתחילה בפסוק ב', אני קורא אותו מפה. ויומר שמואל אל שאול, אותי שלח השם למשוכך למלך על עמו על ישראל. ואתה שמע לכל דברי השם. זאת הפתיחה. פתיחה מוזרה קצת. כי לכאורה זה פתיחה לכל מערך המלוכה. זה לא רק פתיחה למלחמת המלך. שמע לכל דברי השם, ואל תשכח, ליטול ידיים. שמע לכל דברי השם, מדליקים נרות חנוכה. שמע לכל דברי השם, כל בקוף. עוד מעט נראה. כה אמר השם צבאות, עכשיו הפסוקים כבר לפניכם, בואו נראה אותם יחדיו. כה אמר השם צבאות, פקדתי את אשר עשה המלאק לישראל, אשר סמלו בדרך בעלותו ממצרים. אתה, לך והקיטה את המלאק. בואו נראה רגע את הציווי ואת הביצוע. אתה, לך והקיטה את המלאק, ואחרמתם את כל אשר לו, ולא תחמול עליו. והימתה מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שה, מגמל ועד חמור. וישמע שאול את העם, הם דיונים. זאת המצווה הקשה ביותר, אי אפשר לתאר את המצווה הזאת. מצווה נוראית. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלעים 200,000 רגלים ו10,000 את איש יהודה. אני אגב רוצה להזכיר, מי לפני שאול ניסה למגר את המלאק? משה. נכון? איפה משה? משה ויהושע חולש את המלאק ואת עמו לפי חרב. משה רבי ויהושע. תכלס. הצליחו סופית, כן או לא?
לא.
לא, עובדה שאנחנו בפרק שפעתת ו' בספר שמואל. נכון? סימן שלא. הלאה. בוא נראה מה קוראים שם. ויבוא שאול עד עיר המלאק וירב בנחל. זאת הפעם הראשונה שמלחמה בעמלק לא מתרחשת עם משה שמרים את ידיו ומוריד את ידיו. היא מתרחשת עם שמואל שנמצא ברמה בביתו ומעביר את דבר השם. אבל אין את כל הוויה כאשר ירים וכי ידיו של משה עושה, אין. לראשונה מלחמה כזו בעמלק, אבל הרבה יותר. לראשונה אחרי תקופת השופטים מלחמה עם מלך, לראשונה מלך בישראל. לראשונה עזבו עמלק, מלך בישראל לוקח עם אחרי תקופת איש הישר ועיניו יעשה, זוכרים את התקופה? ואמור להביא אותם למלחמה. די צפוי שיהיו ככה כמה פשלות בדרך הבאה, לא? כל זאת, עוד לא התרגלנו? בוא נראה. ויבוא שאול עביר עמלק וירב בנחל, ויאמר שאול אל הקיני, כל הסיבוכים האפשריים, אחרי גיוס כוחות מסודר לחלוטין, עומדים בנחל, ופתאום מתברר שיש אוכלוסייה אזרחית, בלשון שלנו, בתוך הקרב. ויאמר שאול אל הקיני, לכו סורו, רדו מתוך המלאכים, ונוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם כל בני ישראל, בעלותם ממצרים. שטיפול נכון באוכלוסייה האזרחית, ויסר קיני מתוך המלאכ. ועכשיו תראו את הביצוע. שום הרואיות, שום צבחות, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה. תראו איזה ביצוע. ויח שאול את עמלק מחבילה בו אחשו אשר על פני מצרים. ויתפוס את אגג מלך עמלק חי, ואת כל העם החרים לפי חרב. החרים פירושו לא רק הרג, אלא אפס שלל. עם פעם ראשונה יוצא למלחמה, מאוד קשה. אתם זוכרים את יהושע עם החם? אפס שלל בעם הזה. אפס. איש יהודה בעיר. החם בן כרמי, בן זבדי, בן זרח למטה. יהודה. אפס שלל. אולי בכל זאת קצת צמר של צום. קצת צמר סוודר הביתה. סוף של צמר. צ'ופצ'יק. אפס שלל. עוד מעט תראו את זה. ויחמול שאול והעם על הגג ועל מיטב הצאן. כתוב, מה פירוש? ויחמול שאול והגג על העם ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הקרים ועל כל הטוב, ולא עבו אחרימה. חכו, אבל באותו פסוק. וכל המלאכה ממבזה ונמס אותה החרימו. אפס שלל. לא לקחו כלום. והיא בעל השם אל שמואל אמור. אז למה הם השאירו את הגג? ולמה הם השאירו את מיטב הצאן? כתוב ויחמול, אבל המילה ויחמול היא לא מה שאנחנו הבנו. צריך להבין אותה מחדש. הבנה חדשה במילה. והיא בעל השם אל שמואל אמור. ניחמתי. מתי השם אמר ניחמתי? אתם זוכרים בספר בראשית? ניחמתי. לא רוצה את העולם. ניחמתי כי עשיתים. ונוח מצא חן בעיני השם. ניחמתי כי המלכתי את שאול למלך, למלך כי שב מאחריי ודבריי לא הקים. ויחר בשמואל ויזעק אל השם כל הלילה. עוד רגע יתברר שראשית הבקר וראשית הצאן הושארו במטרה אחת בלבד, להביא את כולם לגלגל, להמתין לשמואל, להביא לשמואל את אגג, כי את אגג יהרוג שמואל, הוא המשה של אז, ולהקריב את ראשית הבקר והצאן. שום אגו, שום אינטרס. אתם שואלים אותי למה להביא את ראשית הבקר והצאן? מן הסתם אם הייתי שם, הייתי מצטרף לסדרות של שיעורים. ראשית גויים עמלק, אם תביא את ראשית הבקר של עמלק, אתה עושה את התיקון הכי גדול. המון דברים נפלאים. למה להשאיר את הגג? תוספות דן, אביב עמלקי, אמו כנענית. אבל בלי זה. עוד מעט אתם תראו שכששמואל מגיע, והעם לא מבין בכלל מה הוא רוצה, העם משוכנע שהוא הקים את דבר השם, העם מביא לו את הגג. זה מחכה שהוא יישסף אותו. אין שום דיון על זה בכלל. אף אחד לא שמר את הגג כדי לשמור עליו. שנייה, זה פלא פלאות. ויהי דבר השם אל שמואל אמור, ניחמתי כי המלכתי את שאול, ויזעק אל השם כל הלילה. פסוק י"ב. וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר. ויוגד לשמואל אמור בשאול הכרמלה. מהמלחמה בעמלק גלבוע. הוא יורד לכרמל, ומשם הוא הולך לכיוון גלגל. הוא מגיע לכרמל, בשביל מה לכרמל, והנה מציב לו יד. ויסוב ויעבור וירד הגלגל. מלחמה ראשונה, אתם יודעים מה סימן עם ישראל לעצמו? מלחמה ראשונה, אדם אחד לא נוגע בשלל, אדם אחד לא נוגע בחרם כלשהו. הולכים רק להגיד, עשינו את הנורא מכל כי הקדוש ברוך הוא ציווה, נטו. זהו, לא מבינים איך. זהו, מה שמשה ויהושע לא הצליחו, הצלחנו. היחיד שנותר זה אגג, הנה הוא. ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. זו טרגדיה, זה הפרק הכי טרגי בעולם. אני חושב שזה הפרק שבו אדם ממלא את דבר השם, כשחשבתי על זה בפורים אמרתי, אני לא מכיר אף פרק כזה חוץ מעקדת יצחק, וחשבתי פעם שנייה, אני חושב שזה יותר מעקדת יצחק. כי בעקדת יצחק הולך אברהם לעקוד את בנו, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו. שאול הולך לעשות את זה כי שמואל אמר לו שהקדוש ברוך הוא אמר לו. זה יותר דומה לניסיון של יצחק, לא של אברהם. אבל אברהם ויצחק, טוב, זה מדרגה של אברהם ויצחק. עם שלם. עם של מוצאי ספר שופטים. עם שלם. מקים את דבר השם עד לפרט האחרון. איך מתחילה הפרשה של מיגור המלאק? יש קייני. לא נוגעים בו. ויסר קייני מתוך המלאק. ממתינים. הכל יש בפרשה הזאת. המלחמה הכי קשה, הכי כפויה, רגעי מוסר בתוך המלחמה. אז את מה משאירים? את הגג? עוד מעט. ויבוא שמואל אל שאול ויאמר לו שאול, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. לי אין צל צילו של ספק. זה הולך ליפול על שאול, הוא לא מבין מאיפה בכלל. שאול משוכנע שהוא זכה להקים את דבר השם, הוא לא אומר קיימתי, אגב, הקימותי, אתם יודעים מה זה הקימותי? דבר השם שלא התממש עד היום הוקם. רשי אומר, ויקום שדה אפרון, אחרי שאברהם קנה ויקום, רשי שואל, מה ויקום, איך שדה קם? רשי אומר, תקומה הייתה לו. הקימותי את דבר השם שלא מומש, הוקם. ויאמר שמואל, מכירים כולם את הפסוק, אבל הוא מזעזע. ומה כל הצון הזה באוזניי? מה זה הציניות הזאת? הרי זה טרגדיה. ומה כל הצון הזה באוזניי? וכל הבקר אשר אנוכי שומע? ויאמר שאול, מעמלקי הביאום, אשר חמל העם על מיטב הצון והבקר, ופה הוא מסביר סוף סוף את המילה חמלה, למען זבוח להשם אלוקיך. ואת היותר החרמנו. אלה הרחמים שלמדנו בגן. חמל בלשון הנביא זה לא רק ריחם. חמל בלשון הנביא זה דילג. בדילוג על הבתים כתוב פסוח והמלט, חמול והמלט. כמו בפסח, שדילגו על הבתים. לחמול למען זבוח זה לא לרחם כי נחמרו רחמיי. זה לחמול למען מטרה שאין לי בה שום נגיעה. אפס נגיעה, אפס אגו. אפס. למען זבוח להשם אלוקיך, אגב, לכל מי ששואלים למה אלוקיך, זה חוזר כמה פעמים, כי את הכל אני מקבל מכוחך. זה הביטול הכי מופלא של שאול כלפי שמואל. ולכן אני הולך להביא לך את הגג עוד מעט. אני לא זכאי למגר את הסוף. זה אתה. מילאתי את כל התפקיד, אבל את הגג? זה הנביא, זה שמואל. ויאמר שמואל אל שאול, הרף! ואגיד עליך את אשר דיבר השם אליי. ויאמר לו דבר. מה זה הרף? מה קרה הרף? הרף פירושו תרפה. הרף ממני ואשמידם. ראינו בפרשה בחטא העגל. איך שואלים חז"ל, הרף ממני ואשמידם? וכי מי תפסו? כאילו אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הרף ממני. מי תפס אותו? מה? חז"ל אומרים, הוא תפס, הוא אמר לו, תרגע, תרגע. הרף! ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה השם למלך על ישראל. איך זה קשור? זה משפט מאוד גדול, אבל איך זה קשור? ואם אני לא ראש שבטי ישראל, אני ינקל ברד, אז אני לא צריך לקיים את כל דברי השם. כיוון שראש שבטי ישראל אתה, אתה צריך לקיים את דברי השם. וישלחך השם בדרך, ויאמר לך והחרמת את החטאים את עמלק וניחמת בו עד קלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול השם? ועכשיו הביטוי הכי 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 מחריד. ותעת אל השלל? באמת? עתתי אל השלל? תראה לי מבראשית סיפור מלחמה כזה שאף אחד לא עת לכלום. וזה אני מואשם, ותעת אל השלל. אתם יודעים מה זה ותעת אל השלל? כמו הפגרים, העית, ותע, זה הכינוי על מה שעשינו? חכו, זה כלום. ותע שרה בעיני השם. שקוייך. באמת, חטא חטא קוראים לזה. חיזוק חיובי ממשי. ותע תל השלל. היום שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול השם. הוא חוזר כל הזמן למושגים האלה. זוכרים את פסוק א' שקראתי ולא היה לפניכם, ואתה שמע לכל דברי השם. ומה עונה שאול? אשר שמעתי בקול השם. שמע לכל דברי השם, אשר שמעתי בקול השם. עוד מעט תראה את ההבדל. וילך בדרך אשר שלחני השם. הכל בשליחות שהשם שלח אותי. אני שליח. אני בכלל לא, אני לא אני, אני שליח רק. ואבי את אגג מלך המלאק. מה זה ואבי? הנה הוא. ריחמתי. ואבי את אגג מלך המלאק. ואת המלאק החרמתי. אגב, המילה שחוזרת פה יותר מהכל, זה אותן אותיות של ריחמתי. החרמתי. החרמתי. ויקח העם מהשלל צון ובקר ראשית החרם. לא אני, העם, אבל התפעלתי מהם. כי בשביל מה הם לקחו את זה? לסבוח עוד פעם למי? להשם אלוקיך בגלגל. אנחנו כולנו בדרך לגלגל. ויום השמואל. החפץ להשם בעולות וזבחים. כי שמוע בקול השם, כי שמוע בקול השם, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים, כי חטאת קסם מרי, להביא חטאת של קסם, איזה ביטוי זה, זה מרי, זה מרידה, הרע וטעת אל השלל, מרי, מה עוד? ואבן וטרפים אפצר, זה ביטויים של עבודה זרה מה שהולך פה. אתם שומעים את הסגנון, את המוזיקה? יען, תראו לאן זה מגיע. מאסת את דבר השם. וימסך השם ממלך. זה לא יאמן הפרשה הזאת. ויאמר שאול אל שמואל חטאתי, כי עברתי את פי השם, ואת דבריך. כי יראיתי את העם, וישמע בקולם. הוא עדיין לא מבין שהוא חטא לגבי הגג. הוא מבין רק שהוא חטא לגבי הצון. וישמע בקולם. אבל לפני רגע אמרת שאתה שמעת בקול השם. אבל גם בקולם. ואתה שנה את חטאתי ושוב עימי ואשתחווה להשם. זה לא יאמן עכשיו. ויאמר שמואל אל שאול, לא אשוב עימה. כי מאסת את דבר השם. אני חוזר ומסביר שוב. וימאסך השם מיות מלך על ישראל. ויסוף שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו ויקריה. ויאמר אליו שמואל, קרא השם את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך. וגם, ולא להתבלבל, אני המון פעמים התבלבלתי, את הביטוי הזה אומר שמואל לא אחרי שהוא משסף את הגג, אלא עכשיו. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. מי אגב ניחם בפרק הזה? השם. השם כן ניחם. אבל נצח ישראל לא. למה נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם? כי קשה להגיד את זה. כי מה? כי לא אדם הוא להינחם. אבל מי מתנחם בפרק הזה? לא אדם. מי מתנחם? השם. אבל נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להינחם. לאט. ויאמר חטאתי, אתה אל תשוב עימי, אני לא מלך, רק בקשה אחת, כבדי נינה נגד זקני עמי ונגד ישראל, ושוב עימי והשתחוויתי להשם אלוקיך. פעם שלישית. וישוב שמואל אחרי שאול. אתם רואים את התמונה הזאת עכשיו? כנף מעילו קרוע, השם מאס, אבל עכשיו כבוד לשאול. שמואל הולך אחרי שאול. מהגלגל עד הכרמל. וישוב שמואל אחרי שאול וישתחו שאול להשם. ויאמר שמואל, הגישו אליי את הגג מלך המלאק, וילך אליו הגג מעדנות. ויאמר הגג, אכן שר מרמוות. ויאמר שמואל, למי שעוד איכשהו היו איזשהו פעם ככה, מהעבלות הקודמת איזשהו רחמים על המפלצת, אז אולי פה זה נגמר לו כבר. ויאמר שמואל, כאשר שיקלה נשים חרבך, כן תשקל מנשים אימך. וישסף שמואל את אגג לפני השם בגלגל. וילך שמואל הרמתה, ושאול עלה אל ביתו. גבעת שאול. אבל זה פסוק לפני האחרון, עכשיו הפסוק האחרון. אצלכם זה הפסוק האחרון בהפטרה. ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו. לא בגלל עונש. כי התאבל שמואל אל שאול. עד יום מותו הוא באבלות. עד יום מותו. גם יעקב גמר בשלב מסוים את האבלות על יוסף. לא שמואל אל שאול. והשם ניחם כי המליך את שאול. אתם יודעים מה כתוב פה בפרק הזה? זה דבר פלאי, והוא ההקדמה לפרשת פרה. הוא ההקדמה לפורים, הוא ההקדמה לעמלק, ואז פרשת פרה בעקבות פורים מתחילה את פסח. אבל היה, זה דבר דבר. כתוב פה בהפטרה דבר אחד. נכון, אולי זה יותר מהקדמה איתך. ולמי הוא שאול? זה האיש הגבוה משכמו במעלה. למעלה מכולה. הוא האיש הנכבה אל הכלים. הוא לא ממשפחת מלוכה, הוא לא משבט של מלוכה. הוא הלך לחפש אתונו. אגב, שאול בנביאים, בחור וטוב, משכמו ומעלה, גבוה מכולה. אהבת שמואל את שאול, אולי לא מספיק מדוברת, אבל אין עוד פסוק כמו הפסוק הזה. ויתאבל שמואל את שאול עד יום מותו. ויתאבל, לא ויבק, ויתאבל, אבלות זה בקרוב. אתם יודעים מה זה אומה כל הצון הזה אשר אנוכי שומע? פסוק שתמיד יפריע לי. לא ככה מדברים אל שאול המלך. גם שמואל, למה אתה אומר? מה זה? ילד? אתם יודעים מה זה אומה כל הצון הזה אשר אנוכי שומע? בא שמואל אגב, מאוד קשור אל שאול אפילו בנפשו. זוכרים למה קראו לשמואל שמואל? למה קראו לשמואל שמואל? מה אמרה אמו חנה? שכל הימים הוא שאול. זה השם. אז שקראו לו שאול. כל הימים הוא שאול. זה השם. החיבור הוא של שמואל אל שאול, לא של שמואל אל דוד. שמואל אל שאול. שמואל רואה את שאול עם האתונות. שמואל הלך כדי לגלות את המושג לשמוע את כל השם. אתם יודעים מה עושה המלאק? רק דבר אחד המלאק עושה בו. מקרר. רישיבר. בכל מקום שיש חיבור גמור עם השם, הוא בא ומתיל ספק. הוא לא אומר לא, הוא רק אומר, אולי עוד אפשרות. מכירים? אמלקולו. שיטה. בכל מקום שיש דביקות, שהעולם פתאום רואה את כל השם, שומע את כל השם, אתם יודעים מתי אמלק הגיע בפעם הראשונה? שמעו עמים! ירגזון, את מה שמעו? את כל השם. נמוג, כל יושב יקנה. אז בא המלאק וקפץ לתוך אמבטיה רותחת וקרר את המים. אשר קרחה בדרך. זה מה שהוא עושה לי בעלותי ממצרים. כל יום כשאני רוצה לעלות ממצרים ועוד פעם אומר את יציאת מצרים, ועוד פעם רוצה להמליך עליי את שם השם ושמע ישראל, ועוד פעם רוצה לצאת ממצרים, מגיע איזה המלאק, ואני צריך לזכור את מה שעשה לך בדרך בצליתכם. ומה שהוא מנסה לעשות זה להגיד, טוב, אבל אפשר להסביר שזה מקרה. קרחה אפשרות שנייה. רש"י מביא שלוש אפשרויות. קור, מקרה, קר. אפשר להפוך את זה ל... כן, אני לא אומר שלא, אבל יש גם אפשרות שמבחינת הכל... אתם יודעים מה קורה עכשיו עם שאול? שאול הולך לשמוע את כל השם. מגיע שמואל, הקדוש ברוך הוא אגב לא אמר לשמואל מה קרה, הוא רק אומר לו ששמואל, ששאול לא הקים את דבר השם. הוא לא אמר לו מה. ומגיע שמואל, ובאוזניים האלוקיות של שמואל הוא אומר, מה אתה אומר? שמעת לכל השם? אבל אני שומע קולות אחרים. יש כאן קולות שלא מסתדרים עם כל השם. במוזיקה האלוקית יש כאן קול. אתה לא מבין. מה אתה כן מבין? למה הרגת את המלך? כי הבנת או כי שמעת בכל השם? אם זה כי שמעת בכל השם, זה המוסר בשיאו. אם זה כי הבנת, למה נגעת במישהו אחד מנך? מה עשית? נשארת את הגן? למה? כדי שאני אשסף את הגן. כדי למה קוראים את התרת זכור בערב פורים? כדי שכשנקרא במגילת אסתר על המן בן אנדטה האגגי, נזכור כולנו מאיפה יש המן. יש המן כי לאגג נשאר בעולם לילה. בעברית אחרת אתם יודעים למה יש המן? כי לא שמעתי לכל השם נטו. כי שמעתי לכל השם. 95% משרה. ואמרתי שיעור כדי להביא את אגג אל שמואל. השיעור היה מבריק, אבל בינתיים יש מגילת אסתר. מישהו שאל אותך מה השיעור? או שנצטווית לשמוע לכל השם? למה זאת דביקות? זה מה שהמלאק מנסה להרוס. אתה יודע מתי אפשר למחות את המלאק? כשמגיעים לעד דלא ידע. כל עוד אתה תופס נפח ממשי, אי אפשר למגר את המלאק בעולם. וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להינחם. אתה יודע מה זה נצח ישראל? זה הפסוק הזה שקראנו עכשיו. הוא ניתן לי בכלים שאני יכול להבין. אבל יש רק דרך אחת שבה אני יכול לגשת אליו. לא מבין כלום. דבר השם. ועכשיו את דבר השם, בגלל שהקדוש ברוך הוא ביקש, זה דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא אמר לי שיש דברים שאני צריך לחשוב בשכל, מה פשע? לא כי השכל מבין, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר לחשוב בשכל. אתם מבינים את המשפט הזה? לא כי אני מבין בשכל, אין לזה שום חשיבות, אלא כי הקדוש ברוך הוא אמר לי שצריך להבין את זה בשכל. אז מה אני עושה עכשיו? אני מקיים את דבר השם להבין בשכל. זה אותו דבר השם. שאול הוא שאול להשם. שאול הוא הדמות המופתית ביותר בין שנה שאול במולכו. שאול הוא התמימות בשיאה. שאול הוא הטון שאי אפשר בכלל לקלוט אותו. והתאבל שמואל אל שאול, עד יום אותו לא יסף לראותו. ושאול בנקודה אחת, בנקודה האגגית, בנקודת ראשית הבקר וראשית הצום, הסברה שלי, מלאה פה נפח. המלאק לא מוכר. גם מרדכי ואסתר לא יצליחו למגר את המלאק. יבוא סנחריב, יבלבל באומות. משיח. רק משיח. אין המלך המשיח נלחם תחילה אל המלחמת המלאק ובונה את בית המקדש. זה למעלה מההבנה, זה למעלה מהיכולת האנושית להגיע לביטול הזה. הטהרה המוחלטת. יודעים מה באה ההפטרה לעשות? להסביר את הפרשה. זכור את אשר עשה לך המלאק, אתה יודע מה עשה לך המלאק? הנה, זה מה שעשה לך המלאק. למה עשה לך המלאק? יש בעולם מישהו שיכול להגיד שהמלאק לא פגע בו אם בשאול משיח השם הוא פגע? יש מישהו שיכול להגיד שהנחש שמתחיל את סיפור המלאק, זוכרים את הנחש בגן? רק מגמה אחת יש לו. קצת למדנות בתוך הדביקות הזאת. אביסה לאגו. קצת גם אני פה. הדביקות לא באה לבטל את האני. היא באה להפוך את האני לאינסופי. היא באה לתת לעמי משמעות. בפרשת זכור, שמוסברת בהפטרה, אפשר להיכנס לפורים. ואז בפורים מתחילים לעסוק 30 יום קודם החג בהלכות הפסח. דיברנו השבוע כמה פעמים. יודעים מה זה הלכות הפסח? זה כל התורה. כל המצוות זה זכר ליציאת מצרים. פסח. פסח זה כל הוידעו מצרים וידעתם כי אני השם להודיע לבנים מצווה להודיע על פי דעתו של בן אביו מלמדו. אתם יודעים מתי הם מתחילים לעסוק בהלכות פסח? בסעודה שמגיעים לאב דלא ידע. בבית פורים חשבתי שאולי אמרנו את זה ככה בציבור קצת, אולי מחשבה חדשה שמעולם לא הבנתי אותה, אבל אם זה נכון זה גיוון. אולי הפשט חייב איניש לבסומי בפוריה עד דלא ידע בן ארור אמן לברוך מרדכי. אולי הפשט הוא הרבה יותר פשוט ממה שחשבתי תמיד. אתם יודעים מי זה מרדכי? כל אחד מאיתנו זה מרדכי. לא זוכר עוד צדיק בתנך שלכל העם קוראים על שמו. עם מרדכי. ואיבס בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי יגידו לו את עם מרדכי. לעם הזה יש במגילת אסתר שני כינויים, יהודים ועם מרדכי. מרדכי זה מר הדחיה, מרדכי זה הלא יכרע ולא ישתחווה, מרדכי זה הזיכוך הזה. זה קשה מאוד לקרוא לעם עם מרדכי מבחינה ריאלית, כי הרי רוב העם מתנגד למה שמרדכי עשה. הרי הסנהדרין התנגדו ברובם. בבחירות מרדכי לא עבר אחוז חסימה. לא היה לו רייטינג. דחו אותו. בסוף, כשהכל הצליח, גם אז הוא היה רצוי רק לרוב אחד. מה זה עם מרדכי? ומה זה עם מרדכי? מרדכי לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. עניין אותו מה אומר עליו המן, כמו שעניין אותו מזג האוויר במאדים. נפקמין עלו אם אומרים ארור או ברוך, מה זה משנה בכלל? יש קודש ברוך הוא או יש רייטינג? יש עוד מלבדו או אין עוד מלבדו? תחליט כבר. אין באמצע. מרדכי הוא זה שלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. חייב איניש לבסום מבפוריה עד שהוא יהיה מין מרדכי כזה שלא מעניין אותו בכלל. למה היא נפקא מינה? הוא מוטרד מדבר אחד. מתי אזכה לשמוע בכל השם? אבל זה לא פוליטיקלי קורקט, ויש לבוא אל בוש המלך ואין לבוא, ולבוש שק וזה לא מסתדר, ואין דרכון ויש דרכון. הוא לא שמע את השאלות. זה לא שהוא אמר שלא, הוא פשוט לא הבין מה אמרו. הוא רק אמר לאסתר מסר אחד ב-SMS דרך התח, הוא שלח ל-SMS ואמר, אם החרש לחרישי בעת הזו רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. את באמת חושבת שנפקמין עלי מה אומרים שיהיה הערב? מה זה משנה בכלל? ואת ובית אביך תומד. אתם יודעים איזה בית אביך? הוא כבוד שאול, הוא מרדכי, הוא בית אביה. אז לא יהיה מרדכי, לא יהיה הסדר. יש עם מרדכי, יש רק אין סוף. זה עד לא ידע בן ארור אמר לי ברוך הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא עושה. אז אומרים, הוא עוד מה? קשה מאוד להיות. למה לא כל יום פורים? מפורש, מילים מן המקורות, לחן עממי, למה לא כל יום פורים? למה? כי לא כל יום פורים. כי פורים מתחיל במוצאי פורים. עכשיו מתחילים להתכונן לפסח. עכשיו מתחילים להתכונן לגאולה של הידיעה. אחרי שתדלקת ועד דלא ידע, אתה יכול להתחיל להתכונן לפסח. ואיך מתחילים להתכונן? בפרשת פרה. ומה זו פרשת פרה? זאת חוקת התורה. זהו, זה סוף פרשת פרה. חוקה חקקתי, גזירה גזר. אין אתה רשאי להבין לך. תראה בשיחה מדהימה שהוא מנתח, הוא אומר, למה רשי פה אומר את זה? הרי יש לנו הרבה פעמים את המילה חוקה לפני כן בספר במדבר. לפני כן כתוב זאת חוקת הפסח. כתוב על אברהם, וישמור את משמרתי, את חוקותיי, את תורותיי ואת מצוותיי. כבר שם רש"י אמר, חוקה זה בלי היגיון. אתם יודעים מי יהיה הילד הכי חשוב בפסח, הבן החכם, זוכרים אותו? אתם זוכרים מה הוא שואל הבן החכם? מה העדות והחוקים והמשפטים? נפלא. אז מה קרה עכשיו פתאום פה מהחוקת התורה? מה יש עוד חוקים? פה מזמן רש"י אמר לנו, אל תאמר אי אפשי ללבוש שעטנז, אי אפשי לאכול בשר וחלב, אלא אפשי אני רוצה, ומה אעשה אבי שבשמיים? גזל, אז מה קרה? מה? נו, הדיוק של רש"י הוא מדהים. רש"י אומר, אין אף פעם, חוץ מבפרשת פרה, שמצווה ספציפית נקראת חוקת התורה. זאת חוקת התורה? מה פתאום? זאת חוקת הפסח, הבנת. אבל זאת חוקת הפרה, היה צריך להיות כתוב, מה זאת חוקת התורה? פרה אדומה, זאת חוקת התורה? אז זה רש"י שואל. אומר הרבי, זאת אומרת, זה פילי פלאות, שישנם שני סוגים של חוקים. תשמעו, זה דבר מדהים. זה קשור למושג של חרות וחירות וחוק וחקיקה, זה דבר מדהים, חידוש עצום. כשאני חוקק באבן, אז ישנן שתי חקיקות, שתי צורות של חקיקה. חקיקה אחת שהיא החקיקה המקובלת, שאנחנו מכירים אותה. כמו כתיבה, אבל חקיקה. למה אני מתכוון כמו כתיבה? אני לא כותב על הדף, אלא חוקק על האבן. עכשיו, מה אני רואה לפניי? אני רואה את האותיות. ואני רואה אותם לא כמו על דף, אלא בתוך האבן. אבל בכל זאת, אני רואה אבן, ורואה אותיות, ובמקום שיש אותיות, האותיות מכסות על האבן. נכון? באותו מקום שיש אות באבן, אני לא רואה את האבן מתחתו. רק אני רואה את האות חקוקה, תמוד. אבל האבן מוסתרת במקום שיש חקיקה. נכון? זה חקיקה אחת. חוקק באבן טובה. אבל איך היו האותיות חקוקות בלוחות הברית? מזה ומזה הם כתובים פרשת כי תשא. נו, מה היה פה עכשיו? הם חקוקים מעבר לעבר. ואני מה זה? אז כנים זוכרים בלאומיך. אתם זוכרים שחופרים תעלה? הם חקוקים מעבר לעבר. הם חקוקים מצד לצד. מה יש עכשיו? אני לא יודע איך עושים את זה. אבל זה לא מסתיר על האבן. אין, זה, זה חקוק. זה בתוכו. זה לפנים. אתם יודעים מה זה בין פרה אדומה לבין שאר החוקים? בשאר החוקים אין היגיון. אבל יש היגיון. זאת אומרת, כל המצוות זה כי הקדוש ברוך הוא אמר. עכשיו אומרים לי בשר בחלב. טוב, איך לרופא הוא יסביר לך כל מיני רעיונות. זה, ודאי שזה לא זה. אלא זה מצוות השם. אבל יש איזשהו מה, הבנתי. הרמב"ם אומר שלא קוראים לטבילה במים חוק. זאת אומרת שלא מי חטאת זה נחשב החוק. למה? הרי זה חוק, טבילה במים. אבל אפשר להבין את ההיגיון, אפשר להבין שמים מנקים. נו, אז להבין שמים מנקים לכלוך רוחני, זו מדרגה גבוהה, נו. זה חוק אחד. אתם יודעים מה צריך בחוק הזה? להבין בשכל, אבל להבין שהשכל זה לא הכל. מצוין, צריך חקיקה כזאת. אבל אתם יודעים מה זה פרה אדומה? דבר מוזר מאוד. זה קורבן או לא קורבן? אם זה קורבן, זה לא. זה הקורבן היחיד שלא קרב למזבח. הוא קרב בחוץ, מחוץ לשלוש מחנות, בהר המשחה. הכל הפוך. טוב, יש עוד קורבן שקרב בפנים, זה לא בדיוק קורבן, והולכים איתו החוצה, שעיר המשתלח. טוב, בסדר, אבל הוא בפנים יוצא החוצה. ואני מה זה פרה אדומה? פרה אדומה זה לא דומה לכלום. זה נטו חוק. אז אתם יודעים מה באו ללמד אותנו בפסוק? זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. החוק הזה שאתה קולט שאתה אמור להיות בטל אליו לגמרי, כי הוא חקוק בתוכך מעבר לעבר. זאת חוקת התורה. גם במצוות השכליות שאתה כן מבין, באמת באמת, אתה יודע למה אתה מקיים אותה? כי זאת חוקת התורה. זאת לא חוקת הפרה, זאת חוקת התורה. אתה יודע איך אפשר להיטהר מאבי אבות הטומאה? כשאתה תשתחרר מהנפח שאתה תופס. אתה יודע מה תהיה הטהרה ממוות בעולם? זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה. כל הקורבנות קרבים על המזבח, אבל פרה אדומה קריבה בחוץ, מחוץ לשלוש מחנות. פרה אדומה באה לרומם את הכל, היא באה לרומם את כל נקודה בעולם שעדיין נותנת לעצמה משמעות ישות. זאת חוקת התורה. בטח יש מצוות שצריך להבין בשכל. אתם יודעים למה צריך להבין בשכל? זה ישמע מוזר. כי הקודש ברוך הוא ציווה עליי להבין בשכל. הבנת? לא. סימן שהבנת. כמו שהוא מצווה עליי ליפול לולב ביד, הוא מצווה עליי להזיז את הגלגלים ולהבין בשכל. שמה? שהוא אמר. וברוך השם, זה עושה טוב לשכל. המומחים אומרים שזה מפעיל את השכל טוב. בגלל זה אתה מקיים את המצוות, כי הבנת אותם בשכל? זה בדיוק כמו לקיים שעת נס, כי אתה חושב שזה מריא. כי הבנת את הסברה של הסוף? הסברה של הסוגיה היא שהקדוש ברוך הוא אמר שמצווה להפעיל את השכל ולהבין את הסוגיה. זו חוקת התורה. כך נתאר מתאומת מה. כך נמשיך את פורים. כך מתכוננים בפסח. זאת חוקת התורה. אני הזכרתי במשפט סיום, הזכרתי פעם דברים של הרב חרל"פ, דברים נפלאים. ורש"י על זאת חוקת התורה, רש"י אומר, שאם יבואו אומות העולם והשטן ומונים את ישראל, אז תדעו לכם, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה. רש"י מדגיש, לא כתוב פה ואין אתה רשאי להיפטר ממנה. ככה אנחנו תמיד מבינים. ואי אתה רשאי להיפטר כי אתה לא מבין. אדם נורמלי לא חושב שאם הוא לא מבין הוא נפטר. מה, אתה מבין את כל התורה? ואני מה זה בין אתה רשאי להרהר אחריה? מדהים. הרב חרל"פ אומר, למה אין אתה רשאי להרהר אחריה? זה עולם ומלואו. לא כי אתה לא מבין. שמא תהרהר אחרי פרשת פרה אדומה. תשמעו טוב. ואתה הרי בחור מוכשר. כבר הגננת אמרה שאתה באמת מכונן. יש לך תעודות מכונן וענן. כיוון שאתה כל כך מכונן, אפילו הקודש ברוך הוא, לא, קודש ברוך הוא לא מלאכים, כמעט, לא. אתה ממש מבין. ואם תהרהר, תשמעו את הרבלה, שמא חס וחלילה תמצא טעם, ואז גבלת, אתה תקיים פרה אדומה כי אתה מבין. אוי, אז מה נשאר לנו מכל התורה? חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואין אתה רשאי להרהר אחריה גבלת חס ושולם שלא תבין. אם תבין לא יישאר שום דבר. איך נתאר מאבי אבות הטומאה? איך נתאר מהמאה גרם אגו שממשיך את המוות בעולם? איך נמשיך את פורים? עכשיו אתם מבינים למה בחסידות פרה זה הנוקבה של פור. פרה מופיע בספרי חסידות, זה ההמשך של פורים. איך ממשיכים פורים? את הפרה. צריך את הפרה להמשיך את הפור. ההמשכיות לפורים זה פרשת פרה. עכשיו אפשר להתחיל להיכנס לפסח. עכשיו הגיע הזמן לשמוע את הבן החכם שואל מה העדות והחוקים והמשפטים. אתם זוכרים מה עונים לו לבן החכם מה העדות והחוקים והמשפטים? אתה אמור לו כי הלכות הפסח מה? אין מפתירין אחר הפסח אפיקומן. זה ממש, אל תחסו עליי, זה לייבש. זה ממש לייבש. בא ילד חכם, כזה מתוק, חמוד, ראיתם את הילד החכם באגדות של פסח? נכון שיש לו כזה פרוק, בין כלל כאלה לטיפה חמוד, נכון? ציציות, נכון? מתוק? לא כמו הרשע, נכון? בא חכם, שואל מה העדות והחוקים והמשפטים, מה אומרים לו? אל תאכל אחרי אפיקומן כלום. כן, אין גבול לייבוש. ואני מה אומרים לו? אתה יודע מה העיקר של פסח? שכשתלך לישון, יישאר לך הטעם של האפיקומן. הבנת, מותק? רק בשביל זה צריך להיות ילד טוב, ילד חכם. אתה יודע מה זה פסח? הולכים לישון עם הטעם. אין מפתירים אחר הפסח. זאת התשובה לילד חכם. זאת פרשת פרה אחרי זכור. בשבוע הבא ניכנס כבר פנימה קצת לפסח. ערב טוב.
זה מה שהרבי דרך אגב אומר, אינו מובן כלל וכלל, אני חושב שמישהו שואל, הוא אומר
בינה פלוי.
זה לא שלב הרבה.